שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו בשבת מיוחדת, יום כיפור מאחורינו, סוכות לפנינו, ויש גם פרשת שבוע שבת, פרשת האזינו. בואו רגע נתאפס, איפה אנחנו נמצאים על פני השנה? אנחנו יודעים מה זה אלול, יודעים מה זה עשרת ימי תשובה, עד יום הכיפורים, אבל מה זה הימים בין יום כיפור לסוכות? עוד מעט יהיה סוכות, ואז חול המועד, ועד לשמחת תורה, אבל מה זה הימים האלה שבאמצע, הימים של בין לבין? הרב קוק מגדיר זאת בצורה מדהימה. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, מגדיר את הימים האלה בלשון הבא, בואו תראו את הציטוט. ואותם הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, ניתנו לחינוך של חזרה לענייני העולם הזה. הימים האלה, ארבעה ימים בסך הכל, מיוד בתשרי, עד שמגיעים כבר לאמצע תשרי ליושבים בסוכה, ניתנו לנו לחינוך, שימו לב, לחזרה לענייני העולם הזה. למה הוא מתכוון? אנחנו עבדנו מא' אלול ובטח ביום כיפור, על שינוי, על שיפור, על תשובה. אפשר להשתמש במילה קדושה, נכון? זה לא מוגזם. בן אדם לא אוכל, לא שותה, לובש לבן, יושב כל היום בבית כנסת, מתנתק, חושב כל היום על מחשבות יפות, פיוטים, סליחות, וידוי, כל מה שעברנו ביום כיפור, עד תקיעת שופר מוצא יום כיפור. בוא'נה, הוא כבר חצי מלאך. אוקיי, אבל הוא צריך גם לרדת למטה, לחיים, לעולם הזה. ובלשונו של הרב קוק נראה את זה עוד פעם, הימים שבין יום הכיפורים לסוכות ניתנו לחינוך של חזרה לענייני העולם הזה. כי הרי מה קורה בימים האלה? צריך לבנות סוכה. צריך לקחת פטיש, מסמר את הילדים, לעלות על סולם, לדפוק את האצבע, לסדר, לתלות קישוטים. רגע, צריך לקנות ארבעת המינים. צריך לצאת לשוק, להתמקח, עודף, לא עודף, לקנות לילדים, צריך לבשל סעודות, לחשוב, רגע, באיזה צד אנחנו, למי נוסעים בחג? צריך להוסיף בימינו גם כמובן בדיקות קורונה. בקיצור, ענייני העולם הזה. חזרנו מהמלאכיות של יום כיפור אל חיי היום-יום. ואומר רב קוק, זה בדיוק הסוד, זה בדיוק הקטע, זה לא סתירה. אתה לוקח את הערכים של יום כיפור, אבל אתה לא משאיר אותם בית כנסת עד שנה הבאה. להתראות, אני אחזור להיות מלאך עוד שנה. אתה לוקח את התכנים האלה לתוך חיי היום-יום. וחיי היום-יום זה לעמוד בתור בשוק ארבעת המינים, זה עם הילדים והמשפחה, זה עם נסיעות ובישולים, זה עם החיים עצמם. אז יש כוח גדול גם בימים האלה, אפילו שאין להם כינוי. זה לא חול המועד, זה לא עשרת ימי תשובה. זה הימים האלה שמחנכים אותנו לקחת, לחבר את יום כיפור לחיים עצמם. אוקיי, וחלק מהחיים עצמם זה גם השבת שלפנינו, פרשת האזינו. אנחנו בנאום באמת יוצא דופן, כל שנה מחדש, זה הפרשיות האהובות עליי, ספר דברים, אולי בתור עיתונאית, כי אני אוהבת לשמוע סיפורים, גרסאות, כל ספר דברים, זה בעצם משה רבנו מספר בשנית את סיפור יציאת מצרים. כבר קראנו על חטא העגל, כבר שמענו, לא, עכשיו תשמעו שוב, אחרי 40 שנה, מה שנקרא חשיפה ראשונה, הפרוטוקולים נפתחים, כאילו הוועדה אישרה אחרי 40 שנה לחשוף מה באמת קרה שם, וזה מרתק לראות איך משה רבנו רואה את מה שקרה, וגם מה המסרים שהוא מפיק מכל אירוע, כי חלק מהאירועים בזמן אמת, הכל היינו באקשן, צריך להתבונן בפרספקטיבה, פרופורציה, אחורה, ולקחת את המסרים מכל האירועים האלה. אז פרשת האזינו, היא הפרשה שלנו עכשיו, זה כבר ממש, הייתי אומרת, השעות האחרונות בחייו של משה, נאום אחרון שהוא נושא, סוג של צוואה, פרידה מהעם אחרי 40 שנה. האזינו, ככה קוראים לשבת הזאת, כי ככה היא מתחילה, האזינו השמיים והדברה, משה פונה אל השמיים, ותשמע הארץ עם רייפי, אני מדבר אל השמיים, אני מדבר אל הארץ, ואז הוא מתחיל. אגב, פרשננו מסבירים, למה הוא מתחיל בשמיים? אנחנו חיים בארץ? לא, אחרי יום כיפור, אנחנו קצת יותר קרובים לשמיים. אז הוא מתחיל, האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם רייפי. ואז מתחילה שירה יפהפייה, עם באמת הרבה מאוד מסרים, לא נתעכב על כולם, בתוך הצוואה הזו של משה. נתחיל אולי באחד, אפשר לקרוא לזה תרבות השפע. זה לא, אני קוראת לזה ככה, זה לא משה רבנו אומר, זה אני אומרת, תרבות השפע. בעצם הפרידה הזו שלו מאיתנו, יש בה גם מה שנקרא תוכחות ומילים קשות. זה לא רק כמה טוב היה, והם חיו באושר ואושר, ממש לא, התורה לא מסתיימת באיזה happy end. משה רבנו, מה שנקרא, נותן לנו בראש, אומר לנו, תשמעו, אולי אתם הולכים למסלול, אתם תיכנסו לארץ, אני לא, הוא ייכנס, הוא יישאר במדבר, אתם תחיו בארץ ישראל, ואני כבר רואה מראש, מתנבא על הבעיות שהולכות להיות. ובעיה הראשונה, התרבות השפע. אז אפשר להגיד, זה דברים עתיקים, ואפשר להסתכל על החיים שלנו, הדור שזכה להיכנס לארץ, ולהגיד, וואלה, זה בדיוק זה. דור שהוא כבר לא הדור של העולים החדשים, הדור שזוכר את המדבר, או זוכר את רוסיה או תימן, כן, מאיפה שהוא לא עלה. זה דור שכבר לוקח את הדברים כמובן מאליו. אחרי 73 שנים פה בישראל, יש לי הרגשה שאנחנו לא עם ההתלהבות והניצוץ בעיניים של הדורות ההם. מבחינתנו זה כבר די ככה, אפשר לקחת את המדינה באמת כמשהו שתמיד היה, תמיד יהיה. אנחנו לא אלה שהקמנו אותה, בקיום היהודי בכלל, הביטחון היהודי, אנחנו כבר לא ניצולי שואה ולא, אנחנו כבר חיים בעידן הרבה יותר מפונק, הרבה יותר בטוח, ולכן הרבה יותר מסוכן. משה רבנו לא אומר, איזה יופי, הם יהיו עשירים, איזה יופי, אלה הם ביטחון, איזה יופי, הם כבר לא יצטרכו לנדוד. הוא אומר, וואו, גם זו סכנה. כשם שעוני הוא סכנה, גם עושר הוא סכנה. תרבות השפע היא לא רק ברכה, יש בסכנה גדולה לכללה. בלשונו של משה, הוא מתאר זאת כך, את התהליך שהעם יעבור בארץ. הוא אומר כך, וישמן ישורון ויבעת, שמנת אבית כסית. אתה נהיה, ישורון זה אנחנו, עם ישראל מכונה ישורון. אנחנו נהיים, סליחה, אבל יותר שמנים, ואנחנו בועטים. אנחנו יותר שמנים, אנחנו יותר אבים, התכסנו בשכבות של שומן, ויתוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. הוא נוטש את האלוקים שהביא אותו לפה, והוא מנבל, הוא מנבל את פיו, הוא כאילו מקלל את הצור שברא אותו. יש פה בעצם תיאור די ברור של עם, שעובר תהליך של הסתעבות ושחיתות עם הזמן. יש לו, קל לנו מדי, וכשהכל נגיש, והכל קל, והכל פשוט, אין בשביל מה להילחם. אתה בעידן השפע, בעידן שבו הכל זמין והכל נגיש, ואתה פשוט צריך רק לבחור. אז למה להילחם? איזה מסירות נפש יש בדור כזה? זאת העזרה של משה. אל תשכחו מאיפה באתם, אל תשכחו מי אתם ומה אתם, אל תתבלבלו מה, אוקיי, מקצת עושר שפתאום קיבלתם. אני זוכרת שרציתי פעם באוניברסיטת, ב-YU, הישיבה אוניברסיטי בניו יורק, וכשהתחלתי לעבוד שם ביום הראשון, הלכתי במנהטן, בסדרה שם, זה היה לקסינגטון אבניו, ועמד שם מוכר שמחר מין דוכן כזה של פירות סחוטים, מיץ תפוזים סחוט. ובדיוק התאים לי לפני יום הראשון בעבודה, בלחץ, ולקחתי, ביקשתי כוס מיץ תפוזים סחוט קטנה. אמרתי במפורש שמאל. תוך 20 שניות הוא סוחט, מביא לי כוס, באמת בגודל של מסך, טוב, אני לא יודעת, אולי אתם רואים בפלזמה, של מסך, אני הרבה יותר משמאל, משהו באמת מאוד מאוד מסיבי. והוא נותן לי את זה, ואני אומרת, רגע, ביקשתי שמאל. הוא אומר לי, לא, לידי, זה שמאל. ואז הוא מרים את ידו עוד יותר, זה מדיום. הוא מרים את ידו עוד יותר, עוד יותר, זה לארג'. Welcome to America. באמת אלה היו רגעים, מה שנקרא של Welcome to America. כן, you have it all, יש לך את הכל. זה שמאל, זה מדיום, זה לארג'. השמאל הוא יותר מלארג' שמקובל פה בארץ. זה חלק מטוב, זה גם עוד יגיע לפה תוך כמה שנים, הגדלים המטורפים האלה של הכל. אתה אוכל יותר, אתה צורך יותר, אתה קונה יותר, אתה עוגר יותר בבתים. משהו של תרבות שאומרת, אנחנו כאן כדי להישאר, ומשה רבנו מזהיר אותנו מפני זה. תיזהרו, זה דווקא הזכיחות הזאת עלולה להיות באוכריכם, עלולה לסכן אתכם, אל תיקחו את זה כמובן מאליו. נתן שרנסקי מספר שכשהוא היה בכלא, היה לו כמובן מאוד מאוד קשה, ישב גם בצינוק וגם בכלא הקומוניסטי כאסיר ציון, על העלייה, על הרצון שלו לעלות, על היהדות, על הציונות, והוא מספר דבר די מעניין, הוא אומר את זה היום לצעירים יהודים בעולם, כשהוא פוגש אותם. הוא אומר, במובן מסוים בכלא היה לי קל, וכולם מרימים גבם, איך היה קל בדיוק בכלא, נזכיר שהוא שבת רעב, כל מה שלקחו לו את התפילין, והוא נלחם, והיה שם באמת שנים לא פשוטות, מרתקות, ואיך יכול להיות שבכלא היה לו קל, ובחוץ יותר קשה, ככה הוא אומר להם. ואז כשהם תמהים, הוא מסביר, בכלא מבחינה נפשית, אידיאולוגית, היה קל, פיזית אולי היה קשה, אבל היה לי קל, ידעתי מי צדיק ומי רשע, מי נכון ומי לא נכון, שחור לבן, אמת שקר, אני מזוהה עם כל מה שטוב, הם הקומוניסטים, הקגב, מזוהים כל מה שרע, זהו שלום על ישראל. אני לא מתבלבל. כל בוקר אני קם, אני בודק את הערכים שלי, הכל מסודר, אני יודע מי אני, למה אני נלחם, והוא נלחם במסירות נפש שנים, עד שיצא. ביום שיצאתי, אומר שרנסקי, התחלתי להתבלבל. כי העולם מבלבל. הכל נגיש, והכל כאן ועכשיו. ואל תבחר, אתה לא צריך להתחייב לשום דבר. אף אחד גם לא רודף אחריך. תמיד מעבר לכתף, היה לנו איזה אויב. מלנין וסטלין והיטלר, עד פרעו ועמלק והחשברוש. תמיד מישהו רודף. ופתאום זה דור ראשון של חופש. שרנסקי אומר, זה מבלבל אותנו. דור ראשון של, איך אמר קודם משה רבנו? שמנת, אבית, כסית, כיף, וישמן ישורון ויבעת. אם נוח לי, בעצם, אני גם לא צריך לשמר את כל הערכים של הסבתא, של הסבתא, של הסבתא. זה היה באינקוויזיציה, זה היה במסירות נפש. לא צריך יותר. יש פה מסר אדיר. אני חושבת שמשה רבנו אומר לנו, הדור שברוך השם זוכה לחיות בתקופה יותר נוחה ויותר קלה, תיזהרו. גם תרבות השפע עלולה מסוכנת, ואל תסתעבו בה. התמונה, אגב, שאנחנו רואים עכשיו, מייצגת מאוד, אני חושבת, את העידן הזה של הנוחות והזמינות. צילמתי אותה לפני כמה שנים במלון בצפון, הביאו איזה גימיק לילדים לצייר אותם. אתם מכירים את זה, בטח זוכרים את זה גם. עד היום אתה יכול לעבור באיזה כיכר של עיר, בארץ, בחול, ויש שם אומן שייתן לך קריקטורה של עצמך. אבל אם הטכנולוגיה מאפשרת, למה לא לתת לילד לשבת ולראות איך מציירים אותו תוך כדי? וכך הצייר הזה, בעצם תוך כדי שהילד מצטייר, משתף אותו בתהליך. מה קורה? אני ראיתי את זה מו עיניי. הילדים אומרים לו, לא, לא, שמת לי יותר מדי נמשים. השיניים שלי לא כל כך עקומות. תסדר לי את הבלורית. בעצם הילד מכתיב לצייר מה לצייר, וגם אין שום אלמנט של הפתעה, כי בסוף כשהוא נותן לו את הציור, הילד מסתכל, מה היופי, נו, זה מה שעשינו יחד עכשיו ב-10 דקות. אין פה, מה הביג דיל? אני לקחתי את זה כדוגמית, זה באמת אירוע קטנטן, אבל הוא משקף הרבה מזה שהנוחות בחיינו, לפעמים גם מעלימה דברים מאוד יקרים בחיינו. למשל, סבלנות וציפייה, והמתנה. ילד שמחכה לראות איך זה יצא. למשל, יחס לסמכות כלשהי. בכל זאת יש פה צייר, הוא מבוגר ממך, הוא יצייר. ובסוף יהיה לך אלמנט של הפתעה, תסתכל, תראה מה יצא. אתה לא מצייר יחד איתו, אתה לא נותן לו פקודות. רגע קטן שראיתי שהמחיש לי באמת משהו מהנוחות שמקיפה אותנו, ואני בעדה ואני משתמשת בה כמו כולנו, אבל יש איתות הזרה בפרשה. מפה משה רבנו עובר לנקודה השנייה, הייתי קוראת לה התלהבות. ממה אתה מתלהב? מאיזה ערכים אתה מתלהב? יכול להיות שאתה כבר חי בארץ, אבל שכחת למה בכלל אתה חי בה. אני זוכרת שביקרתי פעם בתיכון אמריקאי, מאוד מאוד יוקרתי, עם שכר לימוד גם, כמובן בית ספר פרטי, שכר לימוד גבוה מאוד, והמנהלת שם אמרה לי שהיא לא מרוצה, ויש להם מעבדות ומחשבים, ומה שאתם לא רוצים, ההורים שם משלמים ומקבלים. והמנהלת אמרה לי שהיא לא מרוצה. שאלתי למה, והיא אמרה, הטינג'רס, הנוער, בני הנוער, הם uninspired. un זה לא, inspired זה כאילו, inspiration זה השראה. הם לא, אין להם השראה, אין להם התלהבות, אין להם זיק ניצוץ בעיניים. את זה אי אפשר לקנות בכסף. ועל זה משה רבנו מדבר בפרשה, שאנחנו נהיה inspired ולא נהיה uninspired, שתהיה לנו גם התלהבות ממה שאנחנו עושים. בלשונו, בפרשה שלנו, פרשת האזינו, זה הולך ככה. כי לא דבר רק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. זה לא רק שאתם צריכים לחיות לפי העקרונות שאני נותן לכם. לא, אתם צריכים להתלהב מהם. לא רק לזכור את מה שמשה רבנו אמר, כן, יעברו כבר הרבה דורות, אוי, נו, עוד פעם לדבר על משה רבנו, בסדר, נו, נעשה טובה לסבתא. לא, לא, זה לא בשביל הסבתא. הנכד צריך לעוף על זה. צריך שמזה יהיה לכם ניצוץ בעיניים. מסביר בספר שערי תשובה, מתייחסים לפסוק הזה, אתם זוכרים, אמרנו, כי לא דבר רק הוא מכם. ומסבירים לנו ככה, אם רק הוא מכם, שאינכם יודעים לפרש, טעם הדבר. התורה מלאה בתוכן. אם הדבר הוא ריק, אם אתה לא מבין, סימן שאתה לא התאמצת מספיק. אבל אם ריק הוא מכם, אם הדבר הזה חסר משמעות, אין לו תוכן ועומק, סימן שלא בדקתם מספיק, סימן שלא לא חקרתם מספיק. והנקודה הזאת של ממה אתה מתלהב, זה באמת שאלה גדולה. האם אתה חושב שהערכים האלה הם קדושים, הם יקרים, יש סיבה בכלל לזה שאנחנו פה? או שיאללה, הכל שטויות. אני רואה את זה הרבה מאוד פעמים, אנשים מתייחסים, לתורה כאילו זה, כאילו ככה אברהם אבינו אומר, וואלה, אני אומר אחרת. ככה רשי חושב, אוקיי, רשי אח שלי, אני חושב אחרת. משהו כזה שמרשה לעצמך להגיד, כאילו, זו דעתי. יש משפט מפורסם, 70 פנים לתורה. נכון, 70 פנים לתורה זה אומר שיש המון פירושים. תלמד את רשי ואת הרמב״ם, את רבי סעדיה גאון, את הבעל שם טוב, את הגאון מווילנה, ותוסיף את הפירוש שלך אחרי שתדע את הכל. אל תמציא לי את הפירוש ה-71 לפני שאתה בכלל בסיפור, לפני שאתה בעניינים. ויש משהו כזה של, כאילו, זלזול. באותם מורשת שמשה רבנו מנחיל לנו פה, והוא כאילו מתחנן בעצם, זועק בשעותיו האחרונות, כי לא דבר רק הוא מכם, כי הוא חייכם. אני רוצה שמה שאני נותן לכם, ימשיך להעשיר לכם את החיים, לתת לכם דלק וכיף ומשמעות לכל החיים. הנקודה היא כמובן, שאם אתה לא מתלהב מזה, אתה בהכרח מתלהב ממשהו אחר. כל אחד מתלהב ממשהו בחיים, אין דבר כזה. רובנו חיים שבהם משהו מדליק אותנו. השאלה מה? העדכון האחרון של לא יודעת מה, או הרעיון האחרון של... אתה רואה אנשים, סליחה, רואים את זה בתורה עצמה. יש אודישן שבו רבקה אימנו, נבחרת להיות רבקה אימנו. למה דווקא היא? היו הרבה נערות, הרבה רבקה שם בכיכר. למה רבקה הופכת לרבקה אימנו? מה המבחן, מה האודישן שהיא עוברת? אליעזר, מי שזוכר את הסיפור, העבד של אברהם מגיע, ורבקה נותנת לשתות, גם לגמלים, גם לאליעזר. ומה? היא מתלהבת מזה. היא לא סתם נותנת, יאללה, קח מים, נו, יאללה, עשה טובה. היא, זה מה שמדליק את הניצוץ בעיניים שלה, היא רצה, מתואר שם שהיא רצה ומביאה מים, גם לאליעזר, גם לגמלים, אם החסד ממלא לה את החיים, זה כל ישותה, מזה היא מתלהבת, כל אחד זה משהו מתלהב ממנו, אז אם לזה היא רצה, היא ראויה להיות רבקה ממנו. אליעזר ממשיך אחר כך לבית של רבקה, זוכרים את לבן? לבן הרמאי, לבן הארמי, הרשע, ממה הוא מתלהב? הוא גם רץ לאליעזר. כשאליעזר מגיע, לבן גם כן רץ. אבל למה הוא רץ? הוא חושב שיש לו כסף וזהב. הוא חושב שהוא הביא כל מיני תכשיטים ורכוש וכל מיני דברים של ממון. זה מדליק אותו. בסדר, אוקיי. כל אחד ומה שמדליק אותו. משה רבנו מבקש מאיתנו להתלהב מהדברים הנכונים. לא לאבד את הניצוץ בעיניים, גם כשיחלפו 70 שנה ו-700 שנה, כאן בארץ. זאת באמת שאלה מעניינת אצל כל אחד מאיתנו, למה אתה רץ? מבחן מעניין, מה מדליק בן אדם? מה עושה לו את זה? ממה הוא מתלהב? עושים הרבה דברים. אפשר ללכת לבית ספר, אפשר ללכת לתנועת נוער, אפשר אפילו, כמו ילד, שאתה אומר לו, תגיד תודה, תודה. טוב, בחיים לא שמעתי תודה, יותר מתה מזה. או שילד באמת מודה ומתלהב, אז זה בעצם האירוע הזה, בתוך השירה הזאת של האזינו, בתוך הפרשה, משה מבקש מאיתנו לזכור את המסרים האלה. אבל כל אדם, גם בן אנוש שהגיע לדרגות הכי גבוהות, בסופו של דבר נפטר מן העולם. הפרשה ממשיכה, על פסוקים מאוד עצובים, הפרידה עם משה רבנו. הוא היה איתנו פה מתחילת ספר שמות, תחשבו מה זה, בכל חמשת חומשי תורה, רק ספר בראשית של בריאת העולם, לא הכיל את משה רבנו. אחר כך שמות ויקרא במדבר דברים, 4/5 בעצם מתוך 5 חומשי תורה, אנחנו יד ביד עם משה רבנו. עד היום, איך אנחנו מכנים אותו? בלי לשים לב, רבנו, משה רבנו, זה אומר שהוא הרב שלנו. חשבתם על זה פעם? כל מה שאנחנו אומרים משה רבנו, בעצם אנחנו אומרים שאנחנו ממשיכים אותו. אבל גם זה צריך להסתיים, והנה הפסוקים שמתארים בעצם את הפטירה של משה, את הפרידה שלו מאיתנו עד היום. וידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים הזה, הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני יריחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. אני נותן לבני ישראל, לא לך. ומות בהר, כן? הקדוש ברוך הוא בעצם אומר למשה, תמות כאן. מות בהר אשר אתה עולה שמה, והאסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך בהור ההר ויאסף אל עמיו. אהרון כבר נפטר, גם בדרך דומה. בעצם אלוקים אומר, גם מרים, גם אהרון, גם משה, שלושת המנהיגים, זה היה שלישיית המנהיגים האחים שהובילו את העם, שלושתם נפטרים כבר במדבר, משה האחרון. ובעצם אומר פה הקדוש ברוך הוא, הסיפור הזה מסתיים. גם אתה לא נצחי, אין אדם נצחי. מה שיכול להיות נצחי זה כמובן המורשת, מה שאדם מותיר אחריו. ומשה נשאר שם, לא מגשים את משימת חייו. חשבתי על משהו מעניין, תוך כדי, בעצם אמרתי שהוא התחיל בספר שמות, נכון? ואנחנו נפרדים ממנו היום בסוף ספר דברים. מה הוא עבר בדרך? כשמשה מקבל את הציווי לצאת, להנהיג שם בסנה, המעמד של הסנה, שבעצם אומרים לו שלח את עמי, לך לפרעות, הוציא אותם עוד לפני 10 המכות והכל, מה משה אומר? אני כבד פה, אני כבד לשון, אני מגמגם. או בלשון התורה, לא איש דברים אנוכי. הוא מכריז, אני לא איש דברים. אני, עזוב, שאהרון ידבר, שמישהו אחר ידבר. אני מגמגם, אני לא מדבר, אני לא קריזמטי, אני לא רטוריקן, לא איש דברים אנוכי. אדם יכול להציר ככה על עצמו. אבל איך קוראים לספר הזה שעכשיו נגמר, שאנחנו נפרדים משה? ספר דברים. ואלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. אז רגע, עברנו מלא איש דברים, לאלה הדברים אשר דיבר משה, וכל הנבואות היפות והשירים היפים, זה ספר שלם של דיבורים, של מי? של אותו אחד שאמר, לא איש דברים אנוכי. אמר לי את זה פעם, את הרעיון הזה, מנהל בית ספר. הוא אמר שהוא מספר את זה להורים, שלילדים יש איזה אבחון של ליקוי למידה, או איזה קושי כלשהו. גם משה רבנו התחיל כמגמגם. התורה לא מספרת לנו רק סיפורים הוליוודים, זה לא פה עלילות מושלמות. החסרונות מובאים בפנינו. אז הוא התחיל כמגמגם, והוא מסיים כאיש דברים שנבואתיו עד היום, אנחנו בשבת עכשיו, בשבת בבוקר, נקרא בית כנסת, את המילים המדהימות, את השירה הפיוטית שהוא אומר. כנראה שזה אפשרי, ואם יש לך שליחות, ואם יש לך משימה, ואם יש למה, אז אפשר להתגבר על הרבה מאוד קשיים. זה בעצם הייתי אומר את הפסוקים שמתארים את הפטירה עם משה רבנו. ועכשיו כמעט כל אחד, אני חושבת, שואל את עצמו, למה? למה הוא צריך להישאר במדבר? למה הוא נענש? ואלוקים לא מסתיר את זה. זה עונש. הייתה פה איזושהי תקלה שמשאירה את משה במדבר. וזו השאלה שבה בעצם נסיים. למה? מדוע משה נקבר במדבר ולא זוכה להגשים את חלום חייו, עומד על הר נבו, רואה את הארץ מנגד ואליה לא יבוא. רחל המשוררת כתבה, בכל ציפייה יש עצב נבו, בכל החמצה שלנו, בכל דבר גדול שרצינו להגשים ולא הצלחנו, רצינו ליישם אבל נכשלנו, בכל המתנה כזו לחלום, בכל ציפייה יש עצב נבו. זה מתחיל שם, משה רבנו עומד ופשוט לא. כמעט, אבל לא. והשאלה למה, אלפי שנים הפרשנים עוסקים בה, אנחנו ניתן תשובה אחת, בעיניי מקסימה ומתאימה מאוד לדור שלנו. במה חתם משה? על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל, במי מריבת קדש מדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, כי מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא, אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. אם נחזור שוב, נראה רגע שוב את הפסוק. מה זאת אומרת? אתם מעלתם בי, הייתה כאן מעילה, בתוך בני ישראל, באירוע שקוראים לו מי מריבת קדש מדבר צין, אתם שם לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. מה קרה שם? זוכרים את הסיפור? למה להזכיר את זה עכשיו? סוף ימיו של משה, למה לא להיפרד יפה? אז אמרנו שוב, התורה לא מטשטשת. יש אמת, צריך ללמוד, תורה זה מלשון הוראה, היא באה ללמד אותנו, לא להחניף לנו, ללמד אותנו. כמו שמשה רבנו נתן לנו תוכחות ומסרים לקראת הכניסה לארץ, התורה פה מזכירה גם מה אפשר, מה צריך ללמוד ממנו במצב הזה שלא היה המצב האידיאלי. מה שקרה שם, נזכיר בקצרה, העם היה צמא. משה רבנו הצטווה לדבר אל הסלע, והיו אמורים לצאת ממנו מים מתוקים. אבל משה לא דיבר, הוא לקח את המטה והיכה בסלע. ואני עוד זוכרת, בגן הילדים יש גננות שמספרות שזה מסר מאוד חשוב בגן הילדים. לא להרביץ, לדבר. לא לקחת מקל ולהרביץ כשאתה רוצה שמשהו יקרה. לשתף, להגיד, להסביר, לבקש, זה הדרך הנכונה. זה נשמע כזה פשוט, זה בסוף, בעיניי, הפרשנות הכי עמוקה. יש המון פרשנויות בין חכמנו, יש אפילו חכם שכבר כתב בצחוק, כמה חטאים עוד נחפש למשה רבנו? די, כמה חטאים אפשר למצוא? הוא חטא חטא אחד וכל דור מחפש חטאים חדשים. אבל בוא נלך על הגרסה הבסיסית, הגננות לא טועות. משה רבנו היה צריך להסביר ולשכנע, במקום זה הוא השתמש במטה. אל תתבלבלו. המטה הזה שימש אותו בעבר, הוא השתמש בו והיה צריך להקות ולעשות הרבה מאוד פעמים בעבר. אבל זה השתנה. הדור השתנה. זה כבר דור חדש. לא דור של אכיפה ושל כפייה ושל מרות. זה דור של הסברה ושכנוע, של אהבה ולא של יראה. דור שמדברים אליו ולא אומרים לו. דור שמסבירים לו ולא מפקדים עליו. אומר בעצם אלוקים למשה רבנו, אנחנו נכנסים לארץ, ההנהגה השתנתה, אי אפשר יותר להרביץ במקל. צריך להסביר והמים המתוקים יצאו. וכך מול הרבה משימות קשות. לא להרביץ, אלא לאט לאט לרכך ולהגיע אל מקור מים חיים, אל מתיקות ואל חיים. המסר הזה, אני חושבת, חותם בעצם את המסע. עם ישראל נכנס לארץ, החינוך בארץ ישראל צריך להיות חינוך אחר, נעים יותר, מסביר יותר, מכיל יותר, ובמשכנע יותר, מלהיב יותר, באמצעות מילים, ולא באמצעות אלימות חלילה. אנחנו נפרדים ממש, גם ממשה רבנו, גם מהדור הזה, דור המדבר, וגם מהפרשה, וגם אנחנו פה כאן נפרדים. נזכיר, דיברנו על הימים האלה, בין יום כיפור לבין סוכות, אנחנו חוזרים אל החיים, ובפרשה שלנו קראנו על תרבות השפע, קראנו על השאלה ממה אתה מתלהב. אגב, הסוכות, ממש עונות לכל זה. הסוכה היא פשוטה. הגאדג'ט שנקרא ארבעת המינים מזכיר לנו להתלהב מהלולב, מהדס, מהאתרוג, מהערבה. חוזרים להתלהב מדברים נורא פשוטים. זה מאוד לא תרבות השפע, לשבת בסוכה הקטנה וככה לחיות את השבוע. אז דיברנו על תרבות השפע ועל ההתלהבות שלנו. דיברנו על כך שגם משה רבנו נפטר לבסוף, ודיברנו על כמה צריך להסביר בחיים האלה. להסביר ולא לצוות, לא מקל, אלא מילים. הרבה הרבה תודה לכם. שבת שלום וחג סוכות שמח. להתראות.